כתוב בפרק י"ז בהתחלה, לא תזבח, לא תזבח לאדוני אלוהיך שור ושה אשר יהיה בו מום, כל דבר רע, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. אומר רש"י, לא תזבח, כתוב כל דבר רע, מה זה הדבר הרע הזה? מלך כתוב, יהיה בו מום, מה זה כל דבר רע, מה הדבר הרע? אומר רש"י, הזרה למסגל בקודשים על ידי דיבור רע. כן. מסגל, אדם, נניח, דוגמה, הוא רוצה, הוא מקריב קורבן, אומר, אבל הוא צריך לקריב אותו, נאמר, ולאכול אותו בזמנים קצובים. אבל הוא אומר, לא, אני אוכל את זה אחרי הזמן. זה נקרא מפגל, זאת אומרת שהוא עושה את הכל בסדר. הכוונה, הוא מבטא גם את הכוונה בדיבור, שהוא לא יעשה את זה כהלכתה, את אותו קורבן, יקריב את זה מחוץ לזמן שלו, זה נקרא מפגל. הכוונה הזה, הוא, למרות שהוא עשה את כל הדברים בסדר, חוץ מהכוונה הייתה, אילו הייתה בסדר, זה נקרא פיגול, אז הקורבן הזה נהפך לפיגול. אתה צריך להבין, בבית המקדש, עבודת הכהנים בבית המקדש, זה לא רק מה אתה עושה, אלא גם מה אתה חושב. העבודה, שתהיה עבודה ראויה, כלומר, שהעבודה תהיה ראויה, אז צריך גם שאדם שעובד, הוא יחשוב נכון. אם הוא חושב רע, זה מה שהוא אומר, אם הוא חושב רע, כאן הוא אומר, דיבור, אתה גם מבטא את המחשבה שלו בדיבור, אז במילא, למרות שעשית את הכל בסדר, אבל זה נקרא פיגול, הקורבן הזה פסול, זה נקרא מפגל. מה שרש"י אומר, הזרה למפגל בקודשים, על ידי דיבור רע. הנה, כמו שהוא אומר, בשאל המורה, כגון ששחט קודשים, על מנת שיוכלם חוץ לזמנם. הוא מתכוון לאכול אותו לא בזמן הקבוע בתורה, אלא זמן שאחרי למותר. זה נקרא פיגול, פיגול. הרי השוחט עובר בלא עשה, שנאמר כל דבר רע. כן, כן זה דבר שזה. אנחנו לא בבית המקדש לצערנו הרע, אבל אנחנו עושים הרבה דברים, איך אומרים, כמו בצורה אוטומטית, כמו רובוט, נאמר, מצוות אנשים במדה. עושים דברים בלי מחשבה, בלי כוונה, בלי זה, וזה בסדר. למה? אין לנו את היכולת, הידע הזה, לכוון על כל דבר ודבר. אם אדם מניח תפילים בלי כוונה, יצא לכם פעם להניח תפילים בלי כוונה? יצא ידי חובתו. יצא ידו, לא סוף העולם. תחילה צריך לחווה, כמו שכתוב, שלמה רואה, למה מנשים תפילים? אין כדוגמה. אבל לא, מה שאין כן בבית המקדש. בבית המקדש, שזה מקום מרכזי, שם הכוונה והמחשבה של עבודת הכהנים היא קובעת. זה עולם קצת שונה מעולם שבלי כוונות. אנחנו בעצמנו צריכים להשתדל לכוון בכל דבר, לעשות רצון הבורא, לעשות... זה נקרא מפגל, לא רק בדברים האלה, בהרבה דברים. אדם הכהן חייב להיות נאמן בפנימיותו לעבודתו. כמו, מה אני אגיד לכם, כמו בצבא. בצבא יש חייל ראש קטן, ראש גדול. מה ההבדל בין חייל ראש קטן, ראש גדול? ראש קטן הוא מה שאני עושה לי, מה שאומרים לי אני עושה, אני לא מתכוון לשום דבר. אני רובוט. מה זה ראש גדול? כל דבר, הוא אומר, אני עושה את רצון הבורא, רצון המפקד, להבדיל, כן. כל כולו מחובר מנטלית, נפשית, מהעשייה. אין דבר כזה גם. אנחנו במסכת ראש השנה. אמרנו, למה קוראים לזה ראש השנה? אתם זוכרים? למה קוראים בכלל ראש השנה? למה לא רגל השנה? למה לא בטן השנה? למה בחרו את המילה ראש? יפה מאוד, לא רק שזה התחלה, אלא... לא רק שזה התחלה, אלא... לא רק שזה התחלה, זה הראש. מה הפונקציה של הראש? מקרין על כל הגוף. יש התחלה שאין לה המשך, נו. אבל הראש הוא עבר שהוא על פיו מתפקד, כל הגוף מתפקד. אז הראש השנה מקרין על כל השנה. זאת אומרת, כל השנה, מה שמתנהל איתנו כל השנה, נגזר מתי? הוא מתחיל לדון בראש השנה ונגזר ביום הכיפורים. אז לכן נקרא ראש השנה. פונקציה מרכזית, זה דבר. לפעמים דבר קטן, הוא משפיע על הכל. אני אתן לכם דוגמה שתבינו. לפעמים יש, לא עלינו, לפעמים ילד שנולד מונגולאיד או משהו כזה, שהוא פגם מלידה, מה שנקרא. אז אלה החוקרים, הרופאים אומרים שזה תלוי בכרומוזומים. אם חסר איזה כרומוזום, איזה חלקיק בזרע, של הילד, אז זה משפיע, והוא נולד ככה, והוא בעצם, הדבר הזעיר הזה משפיע על כל החיים. למרות שזה דבר מיקרוסקופי. אתה לא, אין לך בכלל, זה נקרא ראש החיים. אז הראש של החיים של אותו ילד, הוא מתחיל ממה? ממיקרוסקופ. מתא מיקרוסקופי, מכרומוזום. אנחנו רואים שיש דברים שהם... ראש השנה זה יום אחד או שני ימים נאמר.
זה נקראים ראשנים.
כן, וזה מקרין על כל השנה כולה. זה ראש השנה. טוב, אנחנו משנה ג' עכשיו, על שישה חודשים השלוחים יוצאים. על ניסן מפני הפסח, על אב מפני התענית, ועל אלול מפני ראש השנה, ועל תשרי מפני תקנת המועדות, ועל כסלב מפני החנוכה, ועל אדר מפני הפורים, וכשעם בית המקדש קיים, יוצאים אף על אייר מפני פסח קטן. מה זאת אומרת השלוחים? פעם לא היה אס-אמסים. לא היו עושים צ'יק, כולם יודעים, או אימיילים או משהו כזה. עכשיו, היו צריכים לקדש את החודש. היו צריכים להודיע לכל עם ישראל, בכל אתר ואתר, בכל מקום מקום, מתי החודש מתקדש, למה? כל החגים האלה שראינו אותם כאן, זה מתחיל מראש חודש, פסח, חוגגים אותו בתתווה בניסן, אותו דבר סוכות, בתתווה בתשרי, ראש השנה, יום כיפור, כל דבר צריך לדעת אותו, אז מה היו עושים, מה הייתה הטכניקה, נאמר, של זה? היו מקדשים בירושלים, כמובן, זה היה סנהדרין, שם בית הדין הגדול, והיו מודיעים לכולם על ידי לפידים. היו בהר הזיתים, היו אלה עם עץ, אין נלמד את הדבר הזה, עץ עם, עם משכים איזה בזפת כזה או משהו. מה? כבזפת, והיו אנשים מיוחדים. ומהר הזיתים היו פסגות של הערים, כמו הסר טבק, כמו גורפינה, כל מיני, יש כאן פירוט של הדבר. ותוך כמה שניות היו מודיעים עד לגלות, עד לגלות בבל, היה, כולם היו, אופ, רואים את האש, זה מדליק, זה מדליק, זה מדליק. זה מה שהוא אומר, השלוחים, אז הוא אומר, היו גם שלוחים שהיו מודיעים, מתי ראש השנה? בואו נראה את זה בתוך. והרבהרנו שבזמן המשנה היו מקדשים את החודש של פי עדים, שראו את הלבנה בחידושה. משנתנו בא ללמד שאחר שקידשו בית דין את החודש, היו יוצאים שליחים למקומות רחוקים בארץ ובחוץ לארץ, להודיע באיזה יום נתקדש החודש. ורם לא היו יוצאים השליחים אלא בחודשים שהיה בהם יום טוב או תענית, בגלל שזה נקבע על פי ראש חודש. כן, מה הם החודשים? על ניסן מפני הפסח, כדי שידעו באיזה יום חל להיות הפסח. על אב, שליחים יצאו להודיע ראש חודש אב מפני התענית, דהיינו תשע באב. על אלול מפני ראש השנה, שהיו מונים בחודש אלול 29 יום, ועושים ראש השנה ביום 30 וחודש. אז זה לכן באלול יצאו. על תשרי מפני תקנת המועדות, אף על פי שהיו עושים ראש השנה ביום השלושים, לפי אלול לקחו את זה, ידעו את ראש השנה, בכל המקום היו יוצאים שליחים להודיע מתי נתקדש חודש תשרי, כדי שידעו בוודאות מתי חל יום הכיפורים וחג הסוכות, ולא היה להם ליבם נוקפם, לא היה להם ספק. ואם אמנם אלול נתעבר, יתקנו על פי זה את שאר המועדות, שיחוגו אותם בזמנם הנכון, כפי שנקבע החודש על פי בדין. ועל כסלב מפני חנוכה, ועל אדר מפני הפורים, כשהיה בית המקדש קיים, יוצאים אף על אייר מפני פסח קטן. היינו, פסח קטן זה מה שנקרא פסח שני, שהוא ב-14 באייר, שכל אלו היו בזמן הפסח הראשון, שאלה שהיו בזמן הפסח הראשון טמאים, או בדרך רוקה, לא יכלו להקריב את פסח, מקריבים אותו ב-14 באייר. אם כן, אז כל השליחים האלה, על מנת לא להכשיל את פני את עם ישראל, כי אם אתה לא עושה את זה באותו לוז, ממש לא עושה באותו לוז, אז אתה יכול לעשות יום כיפורים ביום חול, וההפך, זאת אומרת, אתה יכול לחלל את יום הכיפורים, יום כיפורים עצמו, לאכול והכל, דוגמה. לכן חייבים מאוד, איך אומרים, תיאום, בצבא קוראים לזה תיאום הזמנים. קוראים לזה שם, שעת האפס, כולם מתאמים את השעון, שיהיה בדיוק שכולם יחגגו.
כן, שפתח שעון.
כן, כולם פה, באותו זמן.
הרב, אבל היה בהם זה בגלות שבגלל זה עשו את האיסור חג, לא? כי היה ספק.
לגבי הספקות, כן, היה, אבל זה לא, קודם כל זה כאן מדובר שמהזמן בית המקדש היה קיים, שלחו את זה מזה. אבל באמת היה, לגבי החגים, היה ספקות בדבר הזה, ועשו את ה, לא איסור חג, אלא עשו את ה, יום טוב שני של גלויות זה נקרא. ועל מנת שיצאו מדי, כן, שיצאו מדי ספק. טוב, אנחנו באורות, עין תת, סעיף למד א', התפתח היישוב בארץ ישראל, ייבנה הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול, משמת האומה תתעורר לתחייה, מעומק טיבה תכיר את כל מהותה, מעוצם כוחה תכונן את סדרי חייה העצמיים. אני להבין, הוא אומר, התפתח היישוב בארץ ישראל. הרב כתב את הדבר לפני 100 שנה בערך. מה זה היה כל היישוב בארץ ישראל? כמה מושבות של כמה, כל פתח תקווה אולי היה 100-200 משפחות. תל אביב, מה זה היה תל אביב? לא היה תל אביב, היה איזו שכונה קטנה, כן, כלום, אולי 8 משפחות, 10 משפחות, כל תל אביב הגדולה.
יפו הייתה.
יפו הייתה, את העיר, עיר, כן, עיר נמל, עיר ערבית בעיקרה הייתה. וכל. אז הרב לא התפתח, תראו, הוא בעל חזון, אומר, תראו, הארץ תתפתח כמו תינוק. התינוק מתחיל במשקל קטן, אבל התינוק הזה שהוא מתחיל במשקל קטן, התפתח. בסוף התברר שהוא גאון. הגוף שלו יגדל, הטבע של האדם, כמה שהגוף גדל פיזית, המוח מתפתח יותר. זאת אומרת, אותו תינוק שלא יודע לא לקרוא, לא לכתוב, לא לדבר לפעמים, בגיל מבוגר מסתבר שלא רק שהגוף שלו גדל, אלא גם השכל שלו גדל. למשל, נמשל לגבי האומה. זאת אומרת, עם ישראל יחזור לארץ ישראל, קודם כל יבנה את הקומה הפיזית. יבנה מדינה, יתפתח, הוא אומר כאן, ייבנה הבניין הלאומי, בנינו בית לאומי. כשהרב כתב את הדברים האלה, לא היה עדיין בית לאומי. היו רעיונות, אבל לא היה בית. כשהקימו את מדינת ישראל, בעצם מה הקימו? בית, בית לאומי, מדינת ישראל, בית ממש. הוא אומר, מתוך כך שיבנה הבית הלאומי ויתפתח ויגדל, תתגלה הקומה הרוחנית, כמו אצל האדם, שבצעירותו לא רואים את הקומה הרוחנית, אבל בבגרותו פתאום אתה מגלה שהאדם הזה יש לו מימד רוחני, שכלי וכו'. אותו דבר גם האומה, אותו דבר. עכשיו תשאלו אותי באיזה שלב אנחנו היום. אולי באמצע, אולי בהתחלה, אני לא רוצה, להגיד, מבחינת גילוי העניין הרוחני. אבל עובדה היום שעם ישראל לא רק שב לארץ ישראל, אלא גם שב לתורת ישראל. היום יש כבר בארץ ישראל רבבות רבבות אנשים שעוסקים בתורה. כשאני, לפני 50 שנה, כשאני התחלתי קצת להתעניין ביהדות, אז היו כמה לומדי תורה היו, אולי, אני מדבר כולל החרדים, הציבור החרדי היה כמה אלפים, אולי, ספק, כן. הייתה ישיבת חברון, אני זוכר, הייתה ישיבה גדולה מאוד, אולי 100-200. פונוביץ' היום ישיבה ענקית, כמה היו? ניקח עוד 100, עוד 200, 300, תצרף את כל זה, אלה היו לומדי התורה. בציבור הציוני, מה שנקרא הדתי-לאומי, היה מרכז הרב, וכמה היו שם מרכז הרב? רבע אולי, פחות, חמישית ממה שלומדים מכון מאיר היום. והיום, תראו מה זה, עולם של תורה. והקומה הרוחנית היא מתגלה על ידי הזיקה לתורה, הקשר לתורה. אז זה הרב כאן, הוא מדבר ממש כבעל חזון. אומר, קודם כל נבנה את הבית הלאומי. ומתוך כך נגלה גם את הדברים הערכיים, הרוחניים, את כל הדברים המיוחדים בעם ישראל. נקרא את זה עוד פעם. התפתח היישוב בארץ ישראל. ייבנה הבניין הלאומי מתוכו יפוח רוח גדול. מתוך זה נשמת האומה תתעורר לתחייה. ועומק טיבה תכיר את כל מהותה. זה הדבר מאוד, להכיר את המהות שלנו כאומה, הדבר המייחד אותנו. המבדיל אותנו בינינו ובין אומות העולם. ועוצם כוחה תיכונן את סדרי חיי העצמיים. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם. לא רק לנו כלאום, אלא לאנושות כולה בעולם. אברהם אבינו, אב המון גויים. זאת אומרת, האמונה שאנחנו נתחזק באמונה, קודם כל להקים את המדינה ונתחזק במדינה, מתוך כך נתחזק באמונה, מתוך כך נקרין את האמונה הזאת לאנושות כולה, לעולם כולו. ואין צריך לומר בקרבה פנינה, זה פשיט, האם בפנימיותנו, ודאי על כל העולם כולו. המורח ודלדול הכוח השורר עכשיו, הכוונה היא אז שהוא כתב את זה, מונע הוא את גאון האמונה מופיע בעולם. יהודי היה, אני לא יודע אם שמעתם את המילה פעם, נבח. שמעתם פעם מילה נבח. נבח, מה זה נבח? מסכן, מדולדל כזה. זה היה עם היהודי בגלות. הוא כתב את זה עוד לפני השואה. בשואה אפילו היינו נבח, עשו מאיתנו סבון. היינו ממש משהו לא יומן, איזה שפל מדרגה היינו בגלות. ויצאנו משם, נפחנו לעם חזק, לצבא הגנה לישראל, למשהו. אז זה משהו, עכשיו, הוא אומר בגלות, אומר, המורח והדלדול הכוח, השורר עכשיו מונע הוא את גאון האמונה מופיע בעולם. מעכב הוא את מהלך החי של המצוות המעשיות גם, וקשר האמונה האלוקית אשר בתוכן להופיע בכל הדרום. עושים מצוות אנשים מלומדה, והצד הפנימי, האמוני, לא מופיע בגלות. אבל התפרץ, אומר כאן הרב ברוח קודשו, אבל התפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים. מה שקוראים היום הר געש, הוא קורא לזה הר פרצים. למה זה הר פרצים? הוא פורץ, הלבות פורצות. אז הוא אומר, יהיה מהפך כהר פרצים. והתפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים, והחיים הישראליים מתוך הכרח פנימי ומתוך הכרח, הכרה חופשית גם יחד. גם מתוך הכרח, הריקנות תהיה כזאת גדולה. האנשים, אגידו, מוכרחים קצת משהו רוחני, משהו ערכי, משהו, כן, כולם יהיו שקועים במציאות כזאת, שמימד הנשמתי הרוחני לא יבוא לידי ביטוי, אז זה, איך אומרים, המטוטלת, תבוא מקצה לקצה, אומר, בפעם אחת, כהר פרצים, וגם על ידי בחירה, ולא על ידי הכרח, כאילו האנשים אומרים, אין לי ברירה, אני הולך למכון מאיר, זהו, אמרנו, איך לא פעם באים כאן תלמידים, אומרים, אתה יודע, אני כבר, זהו, זה קרש ההצלה האחרון, שזה בחירה, אני אומר, גם הכרח וגם בחירה, שני הדברים יחד, יעשו באותו הצביון הראוי להם, והציוויון הטבעי להם הוא אשר יביא את התשובה הגדולה, דהיינו, יש תשובה גדולה, תשובה קטנה, מהי הגדולה? את התשובה מהאהבה, יש תשובה מהיראה ויש תשובה מהאהבה, ולא שום נפילה חומרנית. אדרבה, לרומם את החומר, להעלות את החומר, כי אם תשובה פנימית נובעת מעומק האמת שבאור החיים של הנשמה, ואין להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי הטבעי ההולך וסוען, כי באותו זמן אלה שהיו לאומיים כאלו הם מתרחקו מהמסורת והמדעת. אז הייתי אומר, אולי נצטער מהדבר הזה, כן? ונלחמו נגד, אומר, חבר'ה, אומר הרב קוק, זה חלק מהתהליך. חלק מהתהליך, לא היינו לאום, לא היינו ממלכה, לא היינו מדינה. אז עכשיו הנטייה הלאומית היא ללאום. המשקל העיקרי ללאום, להקים מה שנקרא מדינה. אבל אחרי זה יתגלה גם הממד הרוחני. מזרמי הרוח הלאומי הטבעי ההולך וסוען, גם הקלקולים שהוא מקלקל במהלכו, כמו שאמרנו, שבאותו זמן הם, אנשים שהיו לאומיים, הם התרחקו מהמסורת, מהדעת, מהדברים האלה. אז הוא אומר, לא, אל תצורו, זה הדבר הזה יליך מהלך גדול בעם ישראל. סופם לבוא לכלל בניין ותיקון במהרה בימינו, אמן.